ועכשיו יש לנו גם סיפור שצריך לגרות עוד פעם, צריך לגרות את הבן ואת הבת, את הסתם נולדה בת, ולא נולד בן. צריך לגרות בכל המציאות את כל ארבעת הדברים האלה. כשהתחלנו לדבר, אני חושב לשמור את הרצל. אנחנו יודעים בקבלה, בעלי הקדוש, הסיפור של הבריאה מתחיל עם הצמצום. זה מופיע, נקרא הריב"ה, הספר הגדול של יש בו 50 שערים, קץ חיים, ספר שנקרא מקו תורת הריב"ה הקדוש. ההתחלה שלו זה בפרסום הראשון, והסוף שלו זה בעשייה הראשונית. עולם העשייה הראשונית. מה המשמעות של הצמצום?
אנחנו מאמינים בתורה, בתנ"ך, בדברי הנביאים, בדברי החכמים.
אז קודם כל, להבין את זה כפשוטו, פשוט מה שהכוונה, מה שרוצים לומר, זה הרבה משלים, זה הרבה משלים, מה שנוגע לנו. השם יתברך, אין לנו מה להגיד לו. מה שנגיד, סימן שאנחנו לא פותים, לא מתקדמים אליו. אם יש עדיין מה לומר, סימן שזה לא עלינו. זה פשוט כך. נגיד שהוא אין סוף, נגיד שהוא גדול, נגיד שהוא ענק, כל הביטויים האלה זה הכל ביטויים של השכל שלנו, שאם אנחנו נלך איתם, אז אנחנו נגיע לזה עם אלוקים שאנחנו יצרנו. לא נגיע לאלוקים האלה. אז מה נשאר לנו? נשאר לנו שאנחנו לא יודעים, הוא נעלם. אבל גם נגיד שהוא נעלם, זה לא כנוסה לי משהו. נשאר לנו לשתות. ככה לנו פי המתנה בתהילים. הוא נחר, זה נהיה תהילה. זה הדבר הראשון, זה הבסיס הראשון. ככל שאנחנו לא שותקים, אנחנו לבר פחות לא אומרים דבר מה אנחנו. אבל בכל אופן, אנחנו מצווים די את אלוקי עצמך ועובדהו בלבב שלנו, אנחנו מצווים בידת היום השירות אלו ובחקי השירו היום כאילו השמיים פעלים לארץ שתחת. ואנחנו גם עובדים שמה ישראל השם הולכן על השם אחד, אנחנו עובדים את זה בדיבור, לא בשתיקה, אנחנו עובדים, ועל זה אנחנו עובדים שנצא מבניך, לדור לדור ישבח מעשיך. אנחנו אומרים שנגדול את זה. גדול השם הוא אולי מאוד גדול את הסקר מיד אחרי תרום, זה לא ידוע, יש לך מה זה אז אנחנו מדברים על זה, זה מדברים את זה לבנים ולתלמידים ולדור הבא מה כן? אז באמת כל אותם מושגים שאנחנו לא יכולים לייחס אותם אליו זה לא שייך לדבר עליו עם המושגים שלנו, אפילו עם מושגי השלילה שלנו זה בדיוק נקודת החיכוך שיש בין הקבלה לפילוסופיה כנוספים אמרו שאפשר לתאר את השם רק במושגי שלילה. תגיד שהוא אין סוף. המקובלים אמרו שגם במושגי שלילה אי אפשר לתאר אותו. גם השלילה היא צריכה כל שלילה שלה. זה דבר מאוד אמור. כשאתה מתאר משהו במושג שלילי, אז אתה מתקרב להשיג אותו. אתה לא שחוף לך אף פעם אותך. לא תתקרב אפילו כמה שתשלול. לשלול אפשר מדברים קרובים. מישהו אף פעם לא ראה לימון, אז אפשר להגיד לו שזה לא תפוז ושזה לא קלמנטינה. אם אפילו להגיד לו שזה לא תפוח ולא אגס, אני חושב שזה מבין השיר אחר. כפי שלא, אני דבר קרוב. אני לא יודע איך ראובן נראה, אז אומרים לו שהוא לא בדיוק כמו נעימי ולא בדיוק כמו יששכר. סימן שהוא דומה להם. אם אותם תופסים בתור דוגמה שזה לא כך, סימן שבאופן כללי הם בעבר אותו גובה אותו. לא יגידו על אחד גבוה מאוד, יגידו לא דומה לאחד שהוא מאוד אמור. זה לא שייך, זה לא מקרב אותו להבין משהו. אותו דבר פה, אנחנו צריכים להבין שכל המושגים שאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא עושים בצורת שלילה, אנחנו לא מתכוונים בכלל. מנהלת, אי אפשר, לית מחשבת תפיסה בה, אמרו החסידים לא בהשגת החיוב ולא בהשגת השלילה. מה?
הרי גם כאלה, זה שלילה.
בחסידות פשוט שהרמח"ל לא פילוסוף, הרמח"ל הוא מקובל, אבל החסידים הראשונים, זה הבעל שם טוב, גם הרמח"ל, המדורה של הבעל שם טוב, הם משתמשים במונחים פילוסופיים, הרבה פעמים. אבל החסידות יותר מאוחרת, הבעל שם טוב, תלמידה, נמצאו לגמרי מהביטויים הפילוסופיים, בגלל שהם חלפו עליהם במהות. אני חושב שזה נראה בוגר מקומות. עכשיו, כשאנחנו מדברים כאן, בכל אופן, אבל כל אותם מושגים, מושגי השלילה, מושגת השלילה, מה שנקרא, שכרגע אמרנו שאי אפשר לתאר בזה את הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו מחויבים להשגת השלילה הזאת כדי להבין את גדולתו. כי אם אנחנו מדברים רק עליו, אפילו להבין שהוא גדול אי אפשר. אנחנו יכולים להגיד שום דבר. אנחנו לא יכולים לשתוק. אז מה יעשה הבן ולא יחטא? איך אנחנו נחנך אותו? איך נלמד אותו? איך נסתור לו את הסיפור? ואיך אנחנו קיבלנו את הסיפור? זה דיבורים. וכל דיבור מתאר משהו. אנחנו אומרים, איך כתוב שם בפסוק? ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים בארץ. נו, זה כל המענה שלו שהוא קונה שמיים בארץ. אבל בכל אופן, זה כתוב בתורה. אנחנו אומרים, דיברנו על זה פעמים קודמות, אין אלוקי ארוחות לכל בשר. יש כל מיני ביטויים בתורה שהאבות ומשה פונים אל השם בתפילה. אנחנו אומרים בתפילה הצל הגדול הגיבור והנורא. כתוב באמת בגמרא שהיה אחד שניגש להתפלל, הוא התחיל לומר הצל הגדול הגיבור והנורא היזוז והאמיץ והחזק. אז אחר כך אמר לו אחד מהחכמים, אמר לו, זהו, סיימת? אמרת כבר את כל השבחים שלו? אנחנו, אם לא משה היה אומר בתורה את הביטוי האל הגדול הגיבור והנורא, זה פסוק בספר דברים, לא היינו, את זה, גם את זה לא היינו מעיזים לומר. ואתה עוד מעיז להוסיף על זה, כל המוסיף גורע. אנחנו אומרים את זה מבחינו אורחים, או כאילו, אנחנו לא מתכוונים להגיד את זה, אבל בכל זאת אנחנו חייבים להגיד משהו, אז אנחנו אומרים את זה. אז בקיצור, מה שאנחנו כן אומרים, מה שאנחנו מרשים לעצמנו לומר בגדול, אז אנחנו אומרים שהוא אין סופי, אין לנו בשום הסגה. עכשיו בכל אופי נקרא עולם שהוא מוגבל. וכל העולמות הם מוגבלים. עולם. עולם זה לא שם הגבלה. אנחנו אומרים, מעבדו לעולם. כן, זה מציין את מימד הזמן. אם אומרים כל העולם כולו, אז הם מציין את מימד המקום. בתנך זה דווקא העולם בזמן. כמה מקומות שעולם זה מקום? טוב, אז יש לנו מימד של זמן ומימד של מקום. יש זמן במקום, יש גשמי, יש זמן במקום מוכני. יש כל מיני, יש למעלה עד אינקס. אנחנו רק רוצים לומר שכל זה מתאפשר, ההתבצרות של זה מתאפשרת כשהאין סוף לא בתודעה שלו, לא בתודעה של העולם. כי אם האין סוף הוא בתוך התודעה של העולם, אז העולם הוא לא בתודעה של האין סוף. אז העולם הוא לא עולם. אם למשל ניקח דוגמה את העולם שלנו, העולם שהתנאי שלו זה זמן, בלי חוויה של זמן אנחנו לא יכולים להיות בשום דבר. חוויה של זמן זה חוויה בסיסית להבין בכלל משהו. וכשאנחנו לוקחים, האמת היא שאנחנו עצופים עם אור אלוקי. המילה עצופים היא מילה לא נכונה, אבל אין מילה אחרת. אנחנו עצופים, אנחנו חלק מאור אלוקי שהוא לא בזמן בכלל. בכלל לא. ואנחנו חלק מזה, אנחנו יחידה בלתי נפרדת מזה. אין לנו מושג בזה. אין לנו מושג בעצמנו. איך הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, אין לנו מושג. הוא רואה בנו את עצמו. הוא לא רואה בנו משהו נוסף. אנחנו לא יודעים כמה אנחנו גדולים. אבל איך אנחנו בכל אופן קיימים? בזה שכל הידיעה הזאת מוסתרת מאיתנו. זה פחות או יותר בשפה פשוטה, הסוד של הצמצום. אפשר לומר את זה עוד יותר פשוט. בשפה עוד יותר קצרה ופשוטה, וזה אתם בטח תזכרו. כשאני לוקח ביד משהו בשמי, משהו כזה. הדבר הזה נמצא בכוח האינסוף. למה הדבר הזה נמצא בכוח האינסוף? נמצא בזכות כוח האינסוף. למה? כי רק אינסוף יכול ליצור יש מאין. נכון? מצד שני, מה יש לי ביד? יש לי ביד דבר אינסופי? הוא מוגבל בכל זה עתיד תסתכלו עליו. נכון? זאת אומרת שהדבר המוגבל הזה הוא ביטוי של כוח אינסופי. כאן יש את כל סוד הצמצום. שהכוח האינסופי מתבטא דרך דבר שהוא מוגבל, והוא לא יודע מה מתבטא דרכו. הוא לא מרגיש מה מתבטא דרכו. דרך כל דבר במציאות מתבטא כוח אינסופי. לגמרי. דרך כל תא, דרך כל מולקולה, דרך כל אטום, דרך כל... מה שלא יהיה שם, יש חלק את זה, מתבטא כוח אינסופי. אותו כוח אינסופי עד אין קץ. ואותו דבר דרך כל מלאך, ודרך כל נשמה, ודרך כל עולם, ודרך כל ספירה, מתבטא את אותו כוח. וכל אחד מרגיש משהו, מה שהוא קיבל להרגיש. אחד מרגיש כמו מלאך, אחד מרגיש כמו עבד. אבל מה שעובר דרכם, עצם זה שזה קיים בכוח אינסופי. וכמובן שזה צמצום עצום. אם אני קיים בזכות כוח אינסופי ואני מרגיש את עצמי כפי שאני עם כל המוגבלויות שלי, זה צמצום עצום. זה חושך גדול. בן אדם שחושב על זה יכול להגיע לגעגועים אינסופיים. למה זה מגיע לי? אם אני בעצם ככה, למה זה מגיע לי שאני אהיה כזה? אבל הוא עדיין מפסק. למה הוא פסק? הוא עדיין חושב על עצמו. אם הוא יודע את האמת, אז הוא לא קיים כאינדיבידואל, הוא קיים ככלל. ואז באמת לא אכפת לו, אם צריך להיראות ככה, אז הוא יודע שאתה. זה עומק, זה דבר יותר עומק. עכשיו, זה ברור שכשאני סוף מאיר כפי שהוא, זה נראה אחר לגמרי. כי לא נראה לי אדם בחי. אף אחד לא יכול לחוות דבר כזה, חוץ מהקדוש ברוך הוא בעצמו. אז כשאני סוף מאיר כמו שהוא, זה חוויה אחר לגמרי. ואיך כתוב שם בעבידה של פסח, אני ולא מלאך, אני ולא סלח, אני ולא שליח, אני השם, אני ולא אחר. משהו אחר אנחנו לא יכולים. לא יכולים לחשוב על זה בכלל. רק שם יש את הכוח של הצמצום. בשורש, האינסופי, יש את הכוח לצמצם ולהתגלות אחרת מכפי שהוא באמת. אם אתם זוכרים, דיברנו בשבוע שעבר על הגמישות. זה השורש של הגמישות. שאתה אינסופי, אבל אתה יכול להתגלות אחרת. זה משהו מאוד גבוה. מה שמבטא את זה בהשתלשלות, זה כל הדברים הנמוכים. זאת אומרת, למשל, יש אורות וכלים. האורות מבטאים יותר את כוח האינסוף, והכלים מבטאים יותר את הכוח להגדיל. השורש של הכוח להגדיל הוא יותר עמוק. אפשר לומר את זה בעוד צורה שבטח את זה תקצרו. מה יותר קל, לגלות סוד או לשמור סוד? אז אם לגלות סוד צריך לדבר 5 שעות, וזה מעייף, אבל זה עדיין שיהיה כמו לשמור סוד. הכוח של הצמצום הוא כוח יותר עמוק. עכשיו תתארו לעצמכם עם דבר כזה, שבן אדם אמור לגלות משהו, אבל הוא צריך חלק ממנו לשמור בסוד. זה הכי קשה. היה אצל האדמו"ר מגור, הבית ישראל, היה לו שם איזה גבאי שהוא היה מפצט המון, הוא היה ילדים מאוד פיקח. ופעם הוא אמר למישהו, לחבר שלו, אמר בסוד, אתה יודע למה אני מדבר כל כך הרבה, שלא ירגיש עד כמה אני שותק. כי מי שהיה שואל אותו איזה דבר שהיה אסור לו לגלות, הוא היה ממלא אותה עם דיבורים, הוא לא היה אמר לו מילה על מה שאסור להגיד. זה חוכמה, זה אמנות. הגבאי של הרבי מילא אותו עם אינפורמציה, וזה את כל הסודות מבית המלך, שום דבר הוא לא היה. אז זה כוח מאוד עמוק. אנחנו רואים בין בני אדם זה כוח מאוד עמוק. זאת אומרת, הכוח הזה שהאור מצטמצם ויתעלם, זה כוח עמוק. אבל הכוח שהוא יתגלה, הוא יתגלה בצורה מצומצמת, זה הכי עמוק. וככל שהוא יורד יותר למטה, ואותו כוח אינסופי מתגלה בצורה יותר מצומצמת, השורש של הסיטואציה הזאת, של המצב הזה, הוא הכי עמוק. ועד כדי כך שאנחנו אומרים, ככה אני מופיע, וכתבי חב"ד מופיע, שיש תואר אחד שמותר לכנות בו את השם, זה הבורא. אם הוא בלידי שהיום אומרים לו בשקט, קוראים לו הבורא כבר. מכל הכינויים הם בחרו את העניין הזה. למה דווקא הבורא? בגלל שכשאתה אומר הבורא אתה לא מתאר כלום, אתה מתאר דבר שאתה לא מכיר אותו. תהליך של בריאה זה תהליך של מוכיח להשגה שלנו. והתהליך של הבריאה זה גם מה שדיברנו עליו. מה דיברנו? שלקחת את האור שהוא אינסופי לגמרי, וכאילו לבטא אותו בצורה מגוונת לגמרי, עד שנהיה דבר בשמיעה, ברגע שנייה זה מקבל בחירה. הוא יכול למרוד באלוקים ולעשות מה שהוא רוצה ולהישאר כאן. זה עושה עוד נושא, תלה על כן. הכל זה דיברנו. עכשיו, אם ננסה למקם את השורשים של הבריאה בסיפור, זה המלך והקיסר. התוצאות זה הבת של הקיסר והבן של המלך. זאת אומרת, הקיסר זה הכוח האינסופי. קיסר תמיד מבטא משהו רחב, מלך מבטא משהו יותר מסופר. אבל המלך בעצמו לא מצטמצם, הוא מנהל מערכת הקיסר. הקיסר מנהל מערכת אינסופית, יחסית. זאת אומרת, בשני הביטויים של הסיפור. אז השורש של האורות, של הבילויים, של האינסופיות, זה מכונה בתוך הסיפור, דיברנו על זה. זה מכונה בשם קיסר. השורש של הקיסור ושל המוגבלות, מכונה בשם קיסר. שניהם אינסופיים. שני מצפים באותה מידה, ושניהם, אתם מה שאומרים, משני קווים, שני זרועות של המורה דברה, כביכול, שני מצפים. רק פה מנהיג כך ופה מנהיג כך. מה מתקבל מזה למטה? למטה מתקבל מהקיסר, מתקבל משהו, הדבר האחרון, האור האחרון שמבשר את הקדוש ברוך הוא, זה התורה. עוד יותר נמוך מזה זה העולם, הבריאה. מה שמשתלשל מהמלך, זה מה שחז"ל אמרו שכל ישראל הם בני מלכים. והמלך משתלשל בן אדם, לא הבריאה בכללותה ולא התורה בכללותה, אלא בן אדם, אני, אתה, כל אחד, זה אדם פרטי, שביחד עם כלל, אבל כל אחד אינדיבידואל, שהאינדיבידואל הזה הוא הדבר, הוא מצד אחד הוא הדבר החסר המין ביותר, כי הוא כאינדיבידואל הוא ככה לא יאוש. כשאתה מדבר על הבריאה בכללותה, אז הבריאה היא דבר קיים. אם יש לו איזה מלמד של זמן, של משק, אם הקדוש ברוך הוא נמצא קיים וקיים, אבל כל אינדיבידואל הוא כלום. אותו דבר אם מדברים על התורה, אז התורה היא בכלל למעלה עד אין קץ, כמה שהיא עובדת ורק מעטה חיצונית, התורה היא אינסופית, היא נשאלה אינסופית. למרות שהיא מצטמצמת, אבל כשמדברים על נשמה שמתלבשת בתוך גוף, היא חייבת להיכנס אין סוף המימד והמנטלי של העולם שלנו. אחרת היא לא תוכל להחיות גוף, אחרת היא לא תוכל להתדיין, להיות בפי ופיה, עם נפש בעלית, עם יצר הרע, ועם עוד אנשים, ועם אומות העולם, ועם הדומם והצומח והחי שיש בעולם. היא חייבת להקים את עצמו. זאת אומרת שבפי הצמצום, אני מדבר על נשמות כאלה, יש נשמות שהם באים לעולם והם לא מבינים איך לא כולם מתגעגעים להשם. כל העניין מסתכלים בעיניים של פלא. זה נשמה שהיא כמו הבת של הכיסא, כמו התורה. אבל הנשמות שלנו, כל ישראל, הם בני מלכים. זה הביטוי הקצה של הכוח של הצמצום מצד אחד. אבל מצד שני, השורש שלו הוא יותר גבוה מאוד. זה מה שנאמר שנרוץ תחילתן בסופה, סוף מעשה במחשבה תחילה. כדי שנשמה תוכל לרדת בגוף ולהישאר נשמה בתוך גוף, היא לא הופכת להיות, זה משהו מאוד גבוה. הנציגות של הקיסר, יש אותה בעולמות, באורות, מלאכים למשל, אין הנציגים, אין כאילו הצבא של בת הקיסר. המלאכים לא יודעים למה נביא את התורה לבני ישראל. הם אמרו, תנאו אותך על השמיים. אחרי ששכנעו אותם, אז הם אמרו, מה הדין שמך בכל הארץ? זה כתוב באותו פרק, כתוב בתאימים פרק שבע. חלם אמרו אותך על השמיים, מה, צריך לתת תורה, תן לנו. רק אם יהיה העולם האחרון, אנחנו נקבל את התורה. למה לרדת ל... האמת שגם על המלאכים בטח, היו מלאכים יותר עליונים שתתרגו. למה לתת למלאכים האלה? לתת למלאכים יותר עליונים. וכן הלאה עד אין כן. למעשה זה גם פיתרו על עצם הבריאה, זה לא פיתרו דווקא על נתינת התורה. כל עולם שלא מקבל את התורה, גם לא בוראים אותו. אז זה המלאכים. עכשיו, היות שיש, חייב להיות חיבור בין שני הדברים האלה, בין המלך והקיסר. אחרת, לא יהיה מציאות של עולם. העולם נברא בשביל שנשמות ישראל, אין להם מקום איפה להתמודד, איפה לגדול, איפה לצמוח. אז העולם נמצא, העולם הוא ביטוי של הכלליות, של הקיסר. העולם, התורה, כל הדברים האלה נמצאים בתנאי שיש את הפרט, את האדם הפשוט. אז צריך להיות חיבור ביניהם. החיבור הגדול קורה פעמיים. אני מדבר עכשיו על רצף ההיסטוריה, לא על רצף ההשתלשלות של העולמות, על רצף ההיסטוריה. יש חיבור פעמיים, חיבור אחד זה מופיע במשנה בסוף איזה מסכת, איזה מסכת תגידו לי הקני שזוכר, יש שם מורה של פסוק משל השם, כן ההורן הבנות ציון והורן את שלמה, בהתרה שיקרא לו לבוא ביום חתונתו וביום שמחת לבו, המשנה אומרת ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אז על כל פנים ככה זה מופיע, זאת אומרת, יום חתום וטוב יום שמחת ליבו בתשתות לשני ביטויים שמרחים את אותו דבר. יום שמחת ליבו זה יום חתום וטוב. ומחלקים את זה לשניים, מחלקים את זה פעם אחת למתן תורה, ופעם אחת לבניין בית המקדש שעתיד להיות, בית המקדש השלישי. משנה חוברה אחרי החורבן השני, זה לא בניין בית השלישי. וכמובן שהמקובלים מסבירים את זה שהחתונה של מתן תורה זה היה כמו אירוסין, לא כמו נישואין. והנישואין הם, ומי הם החתן והכלה? ישראל והתורה. יש לי פשוט כתובה, אחד השבועות, איפה? אתם יודעים את זה? ראיתם את זה פעם. החתן והכלה, ישראל והתורה, יש מחזורים שיש לי פשוט. על כל פנים, ישראל והתורה נפתחים, זה לא רק ישראל והתורה, נסתכל באורי תאובר העלמה ישראל נפתחים עם העולם. מה המשמעות של זה? המשמעות שדווקא ישראל, שיש לו את הצמצום הכי גדול בנשמה שלו, הוא הנציג של הכוח המצמצם והמגדיל של מה שדיברנו, הוא יש לו כוח לגלות בתוך העולם, שהעולם הוא גם בסך הכל ובשמיות, לגלות בתוך העולם את יד השם, את האינסופיות של הקדוש ברוך הוא. וכך אני מופיע בתנ"ך, דיברנו על זה אין ספור פעמים, ונגלה כבוד השם, והוא כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, ויודך הרואות את מורך, לא יתנח עוד מורך, ויודך הרואות את מורך. שם זה כתוב בלשון יחיד, ולא יתנח עוד מורך, ויודך הרואות את מורך, וכל יחיד צריך לעשות את ההכנה לזה. איך עושים את זה? אז יש תורה בנקודי מעלן בחלק ב' לא למדתי. התורה הראשונה בחלק ב' בנקודי מעלן זה מתחיל שכל אחד בישראל צריך שיהיה לו שליטה על המלאכים. כל יהודי, כל אחד. זה בגלל המצווה צריך שיהיה לו שליטה על המלאכים. לא כתוב אפילו לא יעשה, כתוב רק שהמלאכים מתקנים, וכשקושרים את עצמם לכללות ישראל, אז אפשר להינצל מהקנאה שלהם. כל מה שאתה אינדיבידואל, אתה פרטי, אז הקנאה של המלאכים יכולה להגיד לך. אבל איך מדברים עליהם שליטה לא כתוב? מה האמת? האמת שמדברים עליהם שליטה, זה שקיבלנו את התורה, זה נותן לנו שליטה. הקצה התחתון של המלאכים זה הנפש הבעמית שלנו. אם יש שאלות מי מלאך, לפני שור שבמרכבה, יש שם ארבע פנים לפני שור שבמרכבה, יש פני אדם, פני שור, פני ישור, פני אריה, בתוך פני שור. ארבעה לארבעה אדם בפה. אז הפני אדם שבפני שור זה השור של הנפש הבעמית שבאדם. הפני שור שבפני שור זה השור של הנפשות של הבהמות. אבל הם למעלה הם כולם מלאכים. והם משתרשמים עד שאם אני מקבל שליטה על כל המערכת הזאת, זאת אומרת על כל העולמות, אני יכול לשלוט על היצר הרע שלי, זה לא בלי הרע. אם אני שולט על היצר הרע שלי, אני שולט על כל העולמות. זה הכל עניין אחד. עכשיו, איך זה מתואר בסיפור? מתואר בסיפור, להיות שצריך להיות החיבור הזה. החיבור הזה מתחיל, המלך והכיסא נפגשים לפני שהבן והבת יולדים. והם בעיניהם מסכנים שהתוצאים שלהם יהיה להם איזה מתחתן. זה הכל וירטואלי, הוא יהיה להם. זה הכל ברשות שזה יהיה, זה עוד לא ממש רצון, זה עובדות מאוד גבוהות. אחר כך, הבן והבת נולדים, וההתקשרות הזאת נשכחת מההורים שלהם. מה קורה זה נשכח מההורים שלהם? יש... זה נראה מבחינה סכמטית, החיבור הזה נראה כאילו וביחד, אחר כך כל אחד פונה לדרך שלו, כי בכל זאת כל אחד מבטל מה שהוא מתחנן לחלוטין. אחר כך באיזשהו בשלב בדרך הם מתחברים. עוד פעם הם מתפרדים ועוד פעם הם מתחברים. בסוף הם צריכים להתחבר לגמרי ושהכול יתחבר. וכל פעם שהם מתרחקים זה נקרא בסיפור שזה נשכח. אחר כך שולחים אותם ללמוד. פה אנחנו בסיפור שלח את יצחק את בנו ללמוד. גם המלך שלח את בנו ללמוד. ונזדמנו שניהם אצל מלמד אחד. זאת אומרת, הדברים העניינים האלה הם צריכים, יש בקבלה הרבה ביטויים על הגדלה של ספירה שהיא מתחילה בתור נקודה והיא מקבלת אחר כך, היא לומדת. מתחילה בנקודה אחת, היא מתפתחת, מקבלת עוד אור ועוד אור, ממש כמו תהליך של למידה, עד שהיא מגיעה לתפקיד שלה ואז היא משפיעה כלפי מטה. אז הבת הלכה ללמוד, הבן הלך ללמוד, וכמובן הם צריכים להיפגש, הם לומדים את זה באותו מלמד, והיו אוהבים זה את זה מאוד, כי הרי הם מיועדים זה לזה עוד לפני שהם נולדו, והם התקשרו ביניהם שיישמו זה לזה. ונתן הבת מלך טבעה, ונתן על ידה ונתחתנו יחד. ויש להם כבר קשר ממשי, נתן לטבעה. ידה לא טבעה של כיבושים, אבל זה טבעה שמזכרת, שכאילו תסתכלי על הטבעה, לא תשתכלי אותי. יש כמה עניינים בעניין של טבעה. מה זה העניין של טבעת? למה באמת אתה מקדש את הכלה ועשה עם טבעת? אפשר לקדש עם כל דבר. עם כל דבר. אפשר לקדש עם דודיה. אפשר לקדש עם צמנים. מה קדש עם כל דבר? יש לי עניין בטבעת. בטבעת יש שתי קצוות. מצד אחד, השם של הטבעת זה מזכיר את המילה טבע. המילה טבע מזכיר את המילה טבעייה. תבואו בים סוף. נכון שהאישה תבואו בים סוף. טבע זה דבר שהוא בתוכו טבע משהו, כאילו כביכול הלך משהו לאיבוד. מה טבע בתוך הטבע? הכוח האלוקי. בחיצוניות, מסתכלים בחיצוניות, רואים רק טבע. זה עניין של צד אחד של הטבע. מחזוריות של טבע, משהו עגול, קוראים לו טבע, למה? זה דבר אחד, זה אפשרות אחת, אפשרות של בחירה אחת. אפשרות של בחירה שנייה, עיגול בקבלה מראה על אור מתיק, על אור עליון. אור כזה עליון שכשהוא מתגלה, אז הבן אדם כבר לא משחק בכלל עם נדמה לי. זאת אומרת, הוא רואה בכל דבר את הטוטליות של האלוקות לגמרי עד הסוף. זה מה שחתן נותן לכלה, אז אני לא יודע, אבל זה כאילו... זה האפשרות של הבחירה, אפשר לבחור את ה... מטיף של הטבעת, אפשר לבחור את הטבע של הטבעת. כמובן, זה בעצם כל הסוד של ירידת הנשמה בגוף. ירידת הנשמה בגוף זה גם מבחינת ניסויים. אולי החתן נותן לטבעת, אם הוא נותן את הכל את כל התורה כולה, אחר כך החתן נכנס בתוך הגוף, החתן נכנס בתוך הנשמה, נכנס בתוך הגוף, אז גם כן יש עניין, מלמדים אותו את כל התורה כולה, גם כשנותנים להם טבעת. עם התורה הזאת אפשר לעשות אחר כך מה שרוצים. אפשר ללכת ללמוד תורה שלא נשמע ולהתייקר ולהתכבד ושיפרו לי רבי וכל מה שכתוב בחז"ל וזה אז הופך להיות סתם המערכת ככה כתוב ואפשר ללמוד תורה כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אפשר תמיד להסתכל על הטבע גם בעבודת השם על מסתכלים באותו נגיד. אז יש תמיד את העניין הזה של נתינת הטבעת. ופה אנחנו מדברים עוד ברוחניות בעולם העליון, איך שזה, השליחות של הבן מלך זה לגלות תמיד את הצד האלוקי שבבריאה, את הצד האלוקי שבתורה, את הצד האלוקי שבמלאכים. תראו באיזה עולם הוא נמצא, הוא נמצא בעולם הגשמי, הוא צריך לגלות את האלוקות בבריאה. זאת אומרת שבבית מדרש צריך לגלות את האלוקות בתורה, כן? עכשיו גם ללמוד תורה בלי לגלות את האלוקות. אפשר ללמוד תורה וכל הזמן לעשות השוואות של המשפט היהודי עם המשפט הרומי וכל מיני כאלה, ואז זה מאבד את הממד האלוקי לגמרי. וכשהוא נמצא עדיין בעולם העליון, אני לא צריך לבשר למלאכים שיש אלוקים בעולם, למרות שהם יודעים, אבל הם לא יודעים מה שיהודי יותר בנשמה שלו. השורש שלו, בגלל זה הוא מסוגל לרדת למטה והם לא. השורש שלו יותר גבוה מהם, לכן הוא מופיע בצורה תמות מסוימת. אז בכל מקום שהוא נמצא, הוא ממשיך את האור, האור המקיף. חסידים אמרו על הסיפור הזה שהטבעת זה האמונה. אמונה זה אור מקיף. אמונה זה דבר שאנחנו חשים בו ואנחנו לא מבינים אותו, אבל חשים בו. אמונה שהיא רק ספיקולציה של שכל, זה עדיין לא אמונה. אמונה צריכה להיות תחושה עמוקה עד הסוף. ואת האמונה הזאת היהודים ממשיך בכל העולמות. כאלה שלא אוהבים את האמונה הזו, היהודים מפריע להם. אבל בעצם היהודים היסטורית היהודים הביאו את האמונה לכל העולם. עדיין לא הגיע כל העולם לאמונה איך שהיא נקייה, אבל כמה אמונה שיש להם, אז זה בא מהיהודים. יש שני בלונים שצריך לנסות מנסים בה. הקטע מצנזר, בלונים שמוצא לעצור, הקטע הזה. ושם זה כתוב, היהודי בעצם היהודי הוא בית העונה לכל העולם. אחר כך שלח הקיסר אחר ביתו וביד לביתו. יש עוד פעם האדמה, עוד פעם. עוד פעם כל אחד יצא את הדרך שלו. הקיסר לוקח את הבת אליו, את הבת אליו, והמלך שולח אחר הבן וביא לביתו. והיו מדברים שידוכים לבת הקיסר, כן? ולא רצתה שום שידוך מחמת ההתקשרות שלו. זאת אומרת, התיקון של בת הקיסר זה הבן מלך, זה התיקון שלה. אבל יכול להיות תיקונים אחרים. זאת אומרת, יכלו לשבח, אפשר להגיד את זה, יכלו לשבח לבת הקיסר משהו שדומה לה. כן, כאילו בן דוד שלה, מאותה משפחה, מאותו רמה חברתית, מאותה שכבה סוציו-אקונומית, עם אותו דם כחול, כמו שאומרים. מה אני מסתרם? יש הבן מלך הוא ממעמד יותר נמוך. גם בסיפור, תקחי אותו, המלך הוא מעמד יותר נמוך בקיסר. הבן מלך הוא ממעמד יותר נמוך בחיצוניות על כל פנים. כי הוא, העניין שלו זה לרדת לתוך גוף. היא הרי לא יורדת לתוך גוף. הבת של הקיסר כאן זה התורה, זה השכינה, זה החיות של העולם. היא לא יורדת לתוך גוף ממש, כמו אפילו החיות של העולם. היא לא יורדת לתוך גוף שהיא מוצאת שם שכן יצר הרע שמפתה אותה להתקשר. הבן מלך הוא הולך להילחם עם השונא, הוא החייל הקרבי, הוא הכושי שעושה את העבודות השחורות. עכשיו מה פתאום שהבת של הקיסר תיקח אותו? כן, אז מציעים לה כל מיני דברים, זאת אומרת, זה בדיוק, אם נגיד הבת של הקיסר זה התורה, אז מי יקבל את התורה? המלאכים, המלאכים שייכים לאותה סקציה, הם לא ידעו להגיד. אם נגיד שהבת של הקיסר, אני יודע אם זה מדרגה יותר גבוהה, בסדר, אז יהיה עוד איזה ספירה שתקבל אליה. לרדת להתחתן עם בן המלך שהמקום הפשוט שלו זה בסוף לרדת לעולם הזה ולהיות פה, אף אחד לא הציע לדבר כזה. והיא לא רצתה שום שידוך מחמת ההתקשרות שלה, היא הרגישה שהתיקון שלה זה דווקא למטה. כמו שבני ישראל השתוקקו לתורה, זה הסוד של ספירת העומר, זה כתוב ברן. שבחידושי הר"ן כתוב מאיפה צמח ספירת העומר? יהודים שמעו שהם עתידים לקבל את התורה והם התחילו לספור. אז הקדוש ברוך הוא עשה להם איזה מצווה, ככה הוא כותב. אז אותו דבר, התורה השתוקקה שבני ישראל יקבלו אותה. והתורה משתוקקת שיהודי ילמד, זה בסדר נפלא, וכל פעם שיהודי לומד נפגשים הבא של הקיסר עם הבית בן המלך. ואותו דבר, השכינה, החיות שבתוך הבריאה, היא משתוקקת שיהודי יגלה אותה וימצא אותה ושיפסיקו להסתכל על העולם כעל פוקלט, כעל דבר מת. לא נסתכל על העולם כעל מערכת, כעל... היה לנו מורה. כמה מיליון כיתה, אני יודע שאתה עלייה מאמריקה, אני לא נחמד, אני יודע יקר. הוא סיפר, יש כמה סיפורים, יש סיפור אחד שאחד מגיע לשני, שני אנשים חשובים ככה, אחד מגיע לשני, מבקר אותו, רואה שיש לו בחדר, וכל מערכת השמש. הוא אומר לו, מי עשה את זה? מי בנה את זה? היה רחוץ מבלכת יד, הוא אומר, דגל שמרת את השם. הוא אומר, לא, לא. אתה לא עשית את זה. הוא אומר, לא, אני יכול להביא לך את זה שלי? הוא אומר, לא, זה נהיה לבד. אתם מבינים מה זה הלכת. אבל יש עוד סיפור, זה סיפור של גוי, שבזמנו היו מלמדים איך נוצרה מערכת השמש, איך נוצרה מערכת השמש, איך היו מלמדים את זה בבית ספר. ולפי מלמדים את זה בבית ספר, היו, המורה היה מגיע לכיתה, היה לוקח מגנט והיה מטפטף טיפת שמן לכוס מים, כך היה צופע טיפת שמן, אחר כך היה מסובב מהר את הכוס, ואז מתוך הטיפת שמן הזאת שהייתה ככה כזאת, אז נוצרו המון טיפות מקדים, וכולם הסתובבו מסביב הטיפה הגדולה שנשארה במרכז, ואמר להם, אתם רואים כך נוצרו לנו על איזה שמן. אז קם ילד אחד ואומר, המורה, אתה שכחת משהו. וממש שכחתי, אומר את עצמך? אתה שכחת את עצמך, מה אתה משכח נפרע? זה לא נוצר, אתה עשית את זה. מה אתה משכח נפרע מערכת השני? אתה עשית, אתה אומר שכך זה נוצר. זאת אומרת, יש בזה הרבה רמות. יש רמה אחת שיהודי כבר מאמין שהשם ברא שמיים וארץ. ברור לשם, אנחנו מאמינים. אותנו לא צריכים להעביר סמינר כזה עם כל מיני סיפורים כאלה. אבל אחרי ששמיים בארץ נראו, השם ברא שמיים בארץ, איך נסתכל עליהם אחרי שהם נראו? באמת השם ברא אותם. אבל מה הם? מה המהות שלהם? הבריאה רוצה שיבוא יהודי ויחשוף בתוך השמיים בארץ את האלוקי שבהם. הבריאה מתגעגעת היהודי שיבוא ויגלה בה. שיתפעל מכל פרח שפורח, שהעיניים שלו יגלו דמעות, שיראה משהו חדש. והבריאה רוצה, זה התיקון שלה. היהודי רוצה לגלות את זה בבריאה. והם מתגעגעים אחד לשני. עכשיו, כמובן שמציעים לכל אחד מהם כל מיני שידוכים. מציעים לבריאה, למשל, מציעים לה כל מיני תיאוריות. כל תיאוריה כזאת, זה שידור. למעלה, זה הולך יותר ברוחניות, וכן הלאה. בכל רובד אפשר תמיד להסביר את זה. העיקר שלא יבוא היהודי הבעל בחירה ויתגלה בעולם את האמת. והבן מלך היה מגעגע מאוד אחריה. גם הבת תמכר, אתה הסיבה שלי. בן אדם לא עושה את התפקיד שלו, אז הוא עשוי. בכלל, אפילו הוא לא יודע את התפקיד שלו, אבל אם הוא לא עושה את התפקיד שלו, אם בן אדם עשוי שלו, אז אדם לא עושה את התפקיד שלו. זה צריך לזכור. והיה שיצר מוליכה לחשרות שלו ופלטים שלו, והראה אותה גדול גדולתה. והיא הייתה הסיבה. כן, אמרו לה את הגדולה שלה. מה היא חיפשה? היא חיפשה את הלמות. היא חיפשה את הבן מלך, את הדבר שצריך לרדת למטה, לעולם הגשמי. הראו לה את הגדולה, זה לא דיבר עליה. זה הפוך מהתפקיד שלה. הבן מלך, וכל זה הם פיתרו שלא יהיה את החיבור. זה כמו שכתוב שם שהם פיתרו שלא יהיה מתן תורה וכל זה. הבן מלך היה מגעגע מאוד אחריה עד שנחלה. כל מה ששאלו אותו, על מה אתה חולה, לא רוצה להגיד. ואמרו לה, משמש אותו, אולי תוכל אתה לחקור את זה. ואמר להם שהוא יודע, הוא לא צריך לחקור, הוא יודע בעצמו. הוא לא היה עם מואשם, והגיד להם, הדבר. סיפר להם, יש לו חברה, הם התקשרו ביניהם, הוא נתן את הבת, הוא כבר מאורס בכלל, מה אתם לא מבינים, הוא מתגעגע. אז זה נזכר המלך שכבר נסתכל עם הקיסר מכל זה. עכשיו, מי זה המשמש הזה שגרם למלך להיזכר, אני אומר את זה. ללכת כאן כל פרט, זה סיפור מאוד נעלם, אבל יש כמעט משהו פשוט, מזכיר זכות, כתוב בגמרא, לא יודע אם זה כאן, לא, אבל יש דוגמה כזאת שבעבודת יום כיפור, אז רוצים להגיד שכבר הגיע הזמן להתחיל את העבודה, אז נראה שזה בתמיד של כל יום. כשעיר המזרח, אז אומרים שעיר המזרח עד חברון. זה חשוב שם שפעם אחת טעור, חשבו על הלבנה, חשבו שזה אור השמש, לא משנה, אבל כל פנים הצפילו להגיד שמעיר כל המזרח, לא רק קרן אור אחת, מעיר כל המזרח, והצפילו את חברון. מדוע? אז כתוב שם חז"ל אומרים להזכיר את זכותם של ישני חברון. לפעמים אמירה פשוטה, אמר פעם אחד הצדיקים אמר שאם אומרים את השם של העיר ברביצ'ו אז זה מעורר סנגוריה על כלל ישראל. רק את השם של העיר, דרך אגב זאת עיר שיהודים בנו אותה. היו כמה ערים במזרח אירופה שהתקפו, עיירות בהתחלה העיר. יהודים בנו אותה, איזה רב גדול קוראים לו רבי ליבר, שהוא עשה איזה טובה לנסר גדול ונתן לו רשות לבנות שם עיר. זה כמה דורות לפני זה, לא הרבה זמן לפני רבי ליבר. בכל פנים, אמר אחד הצדיקים, אולי נכון מי אמר את זה, שמזכירים את השם ברבית שלו, זה באמת זכות על כלל ישראל. יש לפעמים דבר קטן, דבר פשוט, שמזכיר, בעצם היו צריכים להיות במקום אחר לגמרי. בעצם הבן הזה היה צריך לקחת את הבת של הקיסר. ועלה, וכתב לקיסר שיכין עצמו על החתונה, כי כבר נתקשרו מקודם כאלה, תתכונן לחתונה. לא שאל אותה, אתה רוצה, אתה לא רוצה. ולא רצה הקיסר, אך לא היה יכול להעיד ומסרב. אך אחד צריך לשמור. אבל עכשיו הוא נמצא במקום אחר לגמרי. אז הוא היה במצוקה, לא היה לו בן. זאת אומרת, אז, במשל, אז זה בשורש. בשורש הוא עיר הכוונה העליונה, שצריך להיות דווקא פה, שהנשמה והתורה צריכים להתחבר במימה ולשמיד. ובשורש זה זה. אבל כשמדברים בדרך, באמצע, שם רואים רק את המעלה של הרוחניות. זה לא רק המעלה של הרשמיות ישר בשורש. כמו שאנחנו לא רואים את המעלה של הרוחניות, הרוחניות לא יכולה להיות את המעלה שלנו. בשורש רואים את הכל באמת. אז שם כשהקיסר בדרך לא חשים לו שישלח המלך את בנו אליו, אז יראה, הוא יוכל לנהוג מבינו. זה נקרא להעמיד אותו במבחן. שולחים לבן אדם ניסיון. אם ישראל יבוא למצרים, מי יודע אם היו יכולים לקבל את התורה בכלל, אם היו יכולים לצאת ממצרים, אם לא היו עומדים בניסיונות במצרים, לא שאם הוא נשמע במשם ראשונם, הוא יגול. והיה עלינו לקרוא, היינו משנים את ראשונם ואת שמם ואת ירושם, אז אחרי דור כבר לא היה, לא היה יהודי יותר שם. אז זאת אומרת שתמיד לפני, צריך להעמיד בניסיון אם אתה ראוי. בוא נראה אם אתה יכול להעמיד מדינות, היהודי מנהיג מדינות. אם הוא פרע בעולם שלנו, הכל הולך לפי מה שהוא רוצה, אם הוא קיים, הוא קיים, הוא לא קיים, הוא מכיר. בוא נראה אם אתה יכול. אם הוא נוכל לנהוג מדינות, אז יש שלב גדול, העלייה גדולה של יהודי שהוא נשלח לבית של הקיסר, לבית של מנהיגה גבורה, ושיבוע הקיסר בתוך חדר ומצא לו ניירות של עסקי המדינה, לראות, הוא נוכל לנהוג את המדינה. למעשה, חלק מזה יש לנו כמה דברים. יש לנו למשל את הסיפור על הבא של הקיסר הקודם. יש להם רעיון שהם צריכים לעשות עליית השמיים, מבחינה כזאת שקוראים לו לבית של הקיסר, הוא בן מלך, הוא לא מלך של הקיסר. שם ניסו אותם, לא קוראים לו דוגמא מצויות. אחד קיצוץ בנטיות, הוא לא יכול להגיד בגינות, מה כמו שקיצוץ בנטיות, הוא יוצא לתרבות רעה. אחד משתגע ואחד מת. והיום עוד יקימה שנכנס בשלום, יצא בשלום. למה הוא יצא בשלום? כי נכנס בשלום. אחר כך הוא זכה שכל התורה שבלתה יוצאת מלבי עקילה. אנחנו אומרים שאתה משנה רבי מאיר ושאתה ברייתא מי זה רבי יהודה? לא זוכר. וכולם עומד רבי עקילה. כולם הלכו בשיטתו של רבי עקילה. כל התורה שבלתה שיש לנו. זה הכל מבית, אפילו ההפתעים שחולקים על רבי עקילה במשנה, זה הכל מבית מדרשה של רבי עקילה. זאת אומרת, עניין של לקבל. אז בוקר חפש, אותו דבר, יש עניין הפוך, שנשמה צריכה לקבל את סודות התורה, אחרי, נשמה צריכה ללמוד את סודות התורה בישיבה של מעלה, אבל כדי ללמוד את סודות התורה בישיבה של מעלה, היא צריכה לעבור דרך העולם הזה. או עם הבן אדם,